כמו תמיד אני שמח שוב לבקר בישיבה ולהרביץ תורה. עכשיו פגשתי לכמה דקות קבוצה גדולה של אנשים שבאו לבקר בישיבה, אנשי משרד ראש הממשלה שעוסקים בביטחון המדינה, והם סיפרו לי כמה הם התרשמו לפגוש את הישיבה וללמוד בחברותה. יש הרבה דרכים לקדש שם שמיים, יש הרבה דרכים לקרב לב ישראל אל אבינו שבשמיים, וזכיתם היום בבוקר. אינני יודע בדיוק עם מי הם נפגשו, עם מי הם למדו, אבל הדברים עשו רושם, ונזכה תמיד לקדש שם שמיים. אז אנחנו עומדים בבא בתרא, אני מבין, והתבקשתי למסור שיעור בעניין היזק ראייה במשנה הראשונה במסכת בבא בתרא. השיטפים שרצו לעשות מחיצה, יש מחלוקת האם הכוונה לעצם החלוקה או בניית הקיר, בניית הכותל, וזה תלוי אם היזק ראייה שמי היזק או לא. להלכה נפסק רמב"ם הלכות שכנים פרק ב' הלכה י"ד ושולחן אורך פעמיים קנ"ז ושע"ח, היזק ראייה שמי היזק. ולכן כאשר יש חצר שמשמש במשותף לשני שכנים, כופים זה על זה לבנות מחיצה ביניהם, כי היזק ראייה נחשב להיזק משמעותי. אמרתי שההלכה הזו מופיעה פעמיים בשולחן אורך. ולמה פעמיים? פעם אחת בהקשר הממוני ופעם נוספת בהקשר האיסורי. בשע"ח זה דין הנזיקין, שם למדנו שאסור לאדם להביט לתוך גינת חברו או לתוך שדה חברו כאשר הקמה ישנה משום עין רע, ושם מדובר בדיני נזיקין, שם מדובר באיסור, איסור לאדם לגרום נזק לחברו. סמקוף נון זיין זה הלכות שכנים, והלכה הזו רלוונטית בשני התחומים, בהלכות שכנים ובדיני נזיקין. בדיני נזיקין שאסור אדם להביט לתוך חצר לחברו, ובדיני שכנים שקופים זה על זה לבנות מחיצה, ושניהם צריכים להשתתף בבניית המחיצה. האם מדובר בדין תיאורייתא או בתקנת חכמים? סימן קנ"ז, כפי שהזכרתי, גם עצמה וגם נתיבות המשפט אומרים שהיזק ראייה ישנו מקור בתורת משה, וזה הפסוק בפרשת בלק ובדברי הנביאים, וירץ ישראל שוכן לשבטיו. הגמרא בבבא בתרא דף סמך אומרת, הוא ראה את בתי ישראל שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. הוא ראה את פתחי בתי ישראל, כמה הם מקפידים על צניעות ועל מניעת היזק ראייה, והבתים שלהם אינם מכוונים דלת מול דלת, חלון מול חלון, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. ומכאן למדנו שיש משקל ויש חשיבות בהיזק ראייה. הרמב"ן והריטפו בדף נ"ט במסכת בבא בתרא כותבים מה נזק יש בהיזק ראייה, ויש כאן שוב שתי גישות שונות. אין הבישה, לשנה בישה, צניות. אנחנו לא יודעים בדיוק בזמננו מה זה אין הבישה, מה זה עין הרע, אבל חז"ל אומרים שלפעמים אדם יכול להזיק לחברו בעין הרע. לפי פשוטם של דברים, כאשר אדם רואה את חברו מצליח וראה עניינים שבצנעה ויש לו מחשבות רעות, זה יכול לגרום נזק לחברו. לשנה בישה, כולנו יודעים מה זה וכולנו מבינים את הנזק שיכול לצמוח מלשון הרע. ברמב"ן וריטב"א אומרים היזק ראייה זה לא רק נזק שאדם יכול לגרום בעיניו אלא גם בלשונו, כי מטבעו של אדם חולשות של בני אדם, כאשר אתה רואה משהו בחצר השכן אנשים גם מדברים יותר מדי, וגם זה יכול לגרום נזק. אז זו גישה אחת של היזק ראייה. הסמה שע"ח סעיף קנ"ד נותן פן יותר ממוני בהזק ראייה. הוא אומר, כאשר יש הזק ראייה אתה גורם נזק ממשי לשכן, כי אתה מונע ממנו לעשות שימוש חופשי בשטח שלו. כאשר אדם יושב בחצר ביתו והוא מרגיש שמסתכלים אליו מבחוץ, אז הוא מנוע מלעשות דברים. הוא מנוע מלעשות דברים שהיה עושה בארבעת אמות הצנועות שלו, עם אשתו, עם בני משפחתו. ולכן הזה קריאה זה לא רק במישור המופשט, היותר סגולי של אין הבישה או לישנה בישה, אלא במישור המיידי אתה מונע ממנו לעשות שימוש מלא בדבר שהוא שלו, בשטח שלו, כי הוא לא יכול לנהוג באופן טבעי בחצר ביתו או בחדרי ביתו, כאשר הוא מודע לכך שאנשים מסתכלים עליו מבחוץ. הרי שיש שתי גישות בסיסיות מה זה הזק ראייה. מכל מקום, בפרק לא יחפור, בפרק השני של מסכת בבא קמא, וזה הפרק העיקרי שעוסק בדיני נזקי שכנים, מה מותר לאדם לעשות בחצר שלו ובאיזה מידה הוא צריך למנוע נזק לשכנים שלו, נזקי שכנים בעיקר בפרק ב' ולא בפרק הראשון, ושם יש מחלוקת. כאשר אדם עושה בתוך שלו מעשים שעלולים להזיק לשכן שלו, על מי אנחנו מטילים את חובת הריחוק? על המזיק או על הניזוק? ושם זה מחלוקת במשנה. יש מי שאומר על המזיק להרחיק את עצמו, ויש מי שאומר אני נוטע עצים בחצר שלי ולי יש זכות לעשות שימוש מרבי מושלם שלם בחצר שלי, ואם זה גורם לך נזק זה הבעיה שלך. אז אם יש עצים שמדי קרובים זה לזה, או עץ שקרוב לבור מים והשורשים של העץ יכולים לגרום נזק לבור המים, אני זכאי לנטוע עצים עד לגבול החצר שלי. אתה אמור להרחיק את בור המים שלך וזה לא עליי. אז למה בהזק ראייה לכולי עלמא אדם אמור להימנע מלהזיק לחברו? ואנחנו לא אומרים אם יש לך בעיה שאני מסתכל לתוך החצר שלך, תבנה מחיצה בבית שלך או בחצר שלך. אומרים הראשונים, הזק ראייה זה גירה דילי. כאשר אני נוטע עצים בחצר שלי או שאני חופר בור מים בחצר שלי וזה עלול להזיק לך, זה רק כמו גרמה. אני לא מזיק לך באופן ישיר אלא באופן עקיף, וכאשר הנזק הוא נזק עקיף, אז יש לנו מחלוקת על מי מוטלת האחריות להרחיק את עצמו. אבל כאשר אני גורם נזק לשכן באופן ישיר, ודאי שהאחריות הזאת מוטלת עליי ואני צריך להימנע מלגרום נזק באופן ישיר. כולם יודעים שאני לא יכול לשפוך שופכים באופן ישיר לחצר השכן, ואני לא יכול לומר בעיה שלך תפתור את הבעיה שלך. אז אומרים הראשון, הזק ראייה זה כמו גירה דילי. גירה דילי זה החיצים שלו, כאילו הוא יורה חיצים לחצר חברו. החיצים שהוא יורה לחצר חברו זה עיניים שלו, וזה כמו גירה דילי. ולכן בהזק ראייה מוטל על אדם למנוע נזק מחברו, והוא לא יכול לומר אני עושה בשלי, אני עומד בבית שלי, אני עומד בחצר שלי, בעיה שלך תפתור את הבעיה. לא, זה נחשב כגירה דילי, כמו החיצים שלו, והוא נחשב כאילו הוא מזיק לחברו באופן ישיר. אז אם המהות של הזק ראייה זה נזק שנגרם על ידי ראיית עיניים, שיטה זו מובנת. אבל אם הנזק שאני גורם לפלוני הוא שפלוני מנוע מלעשות שימוש מלא בחצר שלו משום שלא נעים לו כאשר מסתכלים עליו, למה זה נחשב גירה דילי? האם זה לא גרמה? לא, זה לא גרמה. מכיוון שאני זה שעומד ומסתכל, וגם אני אבטיח לו, אני לא מסתכל, אין לזה כל משקל, כי בדרכם של בני אדם שהם מסתכלים לכל כיוון. ופלוני לא מרגיש נוח להשתמש במלוא היכולת בחצר שלו, בבית שלו, כשהוא חושש שמסתכלים עליו, ולכן זה נחשב כאילו אני מזיק לו. אז להלכה אנחנו פוסקים כמאן דאמר הזק לישמי הזק, ולכן השכנים יכולים לכפות זה על זה לבנות קיר בין שתי החצרות, ושניהם צריכים להשתתף בהוצאות הבנייה. הראש סימן ב' בפרק שלנו, פרק ראשון של בבא בתרא, מביא מחלוקת האם מכילה מועילה בהזק ליה. שני שכנים יש להם חצר ביחד, ושכן אחד מחל לשכן שני, אתה לא צריך למנות את הקיר, לא מפריע לי, לא מפריע לי שאתה יכול להסתכל, אנחנו חברים טובים, אנחנו כמו משפחה, אני מוכר. האם הוא יכול לחזור בו אחר כך ולדרוש התחרטתי, שניתי את דעתי? אז הראש אומר אין חזקה בהזק ראייה, כי אנחנו נלמד בהמשך פרק ב' פרק ג' של מסכת בבא בתרא, יש מושג של חזקת ג' שנים, ויש גם חזקת תשמישים. שני שכנים, ובמשך שנים לא הקפידו זה על זה, ואחד נטע עצים בחצר שלו וחברו לא מחה בו. אחד השכנים בנה קיר, הוא בנה את זה מהכסף שלו, זה הקיר שלו, אבל מצד השני של הקיר השכן היה רגיל לתלות חפיצים, ובעל הקיר לא מחה בו. יש חזקת תשמישים, ומכיוון שבמשך שנים אני עושה את השימוש הזה, אומנם רכוש שלך, אבל רשית לי, לא מחית בי, כאילו זכיתי בזכות הזו, ואתה לא יכול אחרי שנים לומר התחרטתי ואני לא מוכן יותר שתשתמש בשלי. אין חזקה בהזק ראייה. ויאף על פי שבמשך שנים לא בנו קיר בין שתי החצרות והכל היה בסדר, אין טענת חזקה. ובכל עת שאחד משכי השכנים אומרים בעבר לא הקפדתי אבל היום זה כן מפריע לי, הוא יכול לדרוש השתתפות מלאה בבניית הקיר. אומר הראש, חזקה אין, אבל מכילה יש. ואם יש מכילה מפורשת, המכילה הזו תופסת, הוא לא יכול לחזור בו. כמו מכילת חוב, כאשר פלוני חייב כסף לאלמוני, ואלמוני ויתר ומחל מכילה גמורה, הוא לא יכול אחר כך לומר התחרטתי ואני כן רוצה לתבוע את החוב הזה, את הפיראון. מכילה תופסת, מכילה חלה, ואתה לא יכול לחזור בך אחר כך. אומר הראש, הוא הדין כאשר אחד משכי השכנים מחל לחברו, אני לא מקפיד, אתה לא צריך לבנות את הקיר. והרמו פוסק כמו הראש בסעיף הראשון בסמן קוף נון זין. והאחרונים מתקשים להבין איך זה מועיר. אז מקודם אמרתי גישות שונות מה זה הזק ראייה. אחת השאלות הבסיסיות ביותר בסוגיה הזו, האם אנחנו עוסקים בדיני נזיקין או בדיני שכנים? אם זה דיני נזיקין, זה אמור להיות בבבא קמא. נזקי שכנים, פרק לא יחפור, בבבא בתרא פרק ב', בבבא בתרא פרק א', זה לא נזקי שכנים אלא יחסי שכנים. מי אמור לבנות בית שער? מה הדין של קיר שמקיף את החצר למנוע גנבים או פורצים להיכנס? בגדול הפרק הראשון של בבא בתרא עוסק ביחסי שכנים, פרק ב' של מסכת בבא בתרא עוסק בנזקי שכנים. אז למה הדין הזה מופיע בפרק הראשון ולא בפרק השני? משמע שמדובר ביחסי שכנים ולאו דווקא בדיני נזיקין. אז אמרתי שאיזה קריאה זה גם איסור. ש"ע מדובר באיסור נזיקין, ק"ז מדובר בנזקי שכנים. מה הנזק מאיזה קריאה ומה מקור האיסור? פרשת בלק, כשבלעם רואה ישראל שוכן לשרתיו, שומרים על צניעות ואין הבישה, אז זה לכאורה בתחום האיסורי אסור לגרום נזק לחברו. לפי הפירוש השני עצמה, אני מונע מפלוני לעשות שימוש מלא בחצר שלו, זה יותר עניין ממוני, אני לא גורם לו נזק, אלא אני מונע ממנו לעשות שימוש מלא, הוא לא מרגיש נוח לעשות עניינים שבצניעות כאשר אפשר לראות אותו מבחוץ. אז אחת השאלות היסודיות, במה אנחנו עוסקים, נזקי שכנים או יחסי שכנים? אם מדובר בתחום האיסורי, מה מועיל על זה מכילה? להדיה למדנו בבבא קמא, האומר החברו קרא כסותי, אני נותן לך רשות לקרוע את הבגד שלי או לשרוף את הגדיש שלי, אני יכול לחזור בי ולומר נטרפה עליי דעתי, אמרתי לך אני מרשה לך לקרוע את הבגד שלי, אבל עוד לא קראת ואני מתחרט, ודאי שיכול להתחרט. זה לא תופס, נתינת רשות איננה מכילה. מכילה שייך בחוב, אבל מסור לך לעשות משהו שמזיק לי, אין בזה מכילה. אז איך אנחנו מבינים את דברי הראש? שיש מכילה בהזק ראייה. אם מדובר בנזק שרובן גורם לשימון כאשר הוא מסתכל לתוך החצר שלי, מה שייך על זה מכילה? אין כאן חוב שנמחל ונמחק ובטל מן העולם. גם אם מדובר בגדר ממוני, אבל החיוב מתחדש כל רגע, זה לא חוב ישן. בדרך כלל חוב ממוני נעוץ בסיבה. מה הסיבה שגרם לחוב? והסיבה הזו תמיד שייכת לעבר. אם זה הלוואה או זה נזק או זה מחר, איך נוצר חוב ממוני? קניתי משהו ולא שילמתי, גרמתי נזק ולא פציתי, לקחתי הלוואה ולא פרעתי. הצד השווה שבכל הדוגמאות האלה, סיבת החיוב נעוצה בעבר, ולכן יש מכילה. אני מוכל והחוב נעלם. אבל איזה קריאה, סיבת החיוב לא נעוצה בעבר, היא מתחדשת בכל שעה ושעה, כל עוד אנחנו שכנים. אז מה סיבת החיוב לבנות את הכותל? העובדה שיש סיבה נמשכת ורציבה, רציפה מן העבר אל העתיד. אז זה כמו קרק סותי, אני אתמול לא הקפדתי אבל היום אני כן מקפיד. אז מה מועיל כאן מכילה? אז החזון איש ורב שמש קופ, שניים מגדולי ישראל המובהקים במאות השנים האחרונות או במאה השנים האחרונות, נחלקו בגדר המכילה. חזון איש בבא קמא, סימן הראשון בחושר משפט עוד ת', חזון איש אומר המכילה הוא לא על הגדר הממוני, על החובה לבנות את הקיר, אלא אני מוכל על היזק ראייה, אני נותן רשות שתסתכל לתוך החצר שלי. אז מה מועיל על זה מכילה? אך זה אני שומר חידוש גדול, ניסוח שיש בה מן הדקות אבל גם קשה לקבל אותה. אומר החזוניש, כאשר אני נאסר עליי לעשות שימוש כדי לא להזיק לשכן, זה כאילו יש לו זכות ממונית בחצר שלי למנוע ממני לעשות שימושים שונים בשלי, וזה גדר ממוני ולא רק גדר איסורי. אסור לי לעשות דברים בחצר שלי כדי לא להזיק לו. זה כאילו יש לו זכות ממונית בחצר שלי, לא חיובית אלא שלילית. הוא לא משתמש בחצר שלי, אבל יש לו זכות למנוע ממני לעשות שימושים שונים, ולכן כאילו יש לי, יש לו זכות בחצר שלי, והוא יכול למחול על הזכות הזו. וזה המחילה. אז המחילה זה לא על בניית הקיר, אלא מחילה על פזק ראייה. והמחילה היא, אני מוחל על הזכות שיש לי בחצר שלך למנוע ממך להסתכל לכיוון שלי. קשה לקבל את ההגדרה הזו, כי בסופו של דבר החצר שלי הוא שלי, ואין לו כל שותפות בחצר שלי. לכאורה האיסור שלי לגרום לו נזק זה יותר בתחום האיסורי, אמנם זה בין אדם לחברו, אבל זה לא גדע ממוני, זה לא גדע קנייני. שלי, שלי ושלך, שלך. אמנם זה מידת סדום, אבל מבחינה ממונית זה האמת. שלי, שלי ושלך, שלך. והאיסור שיש לי לעשות בשלי דברים שגורמים לך נזק, זה לא זכות ממונית שיש לך בחצר שלי. אבל כדי להסביר מה מועיל מחילה בהזקריה, זה הגדרה חדשה של החזון איש. היא גאונית, היא מבריקה, אבל קשה לי לקבל אותה. אני לא חושב שאפשר להגדיר את זה כזכות ממונית. רב שמש קופן הוא מעט זאת בשיעור הראשון, חידושי רב שמן על מסכת בבא בתרא, הוא סבור שהמחילה הוא על בניית הקיר. זה דין ממוני, זה שיעבוד הדדי. שני השכנים חייבים זה לזה להשתתף בבניית הקיר, ועל החובה הממונית אפשר למחול. אבל אז מתעוררת השאלה, החובה הממונית הזו לא קשורה לעבר, זה לא חוב שרובץ עליי שאני יכול למחול וזהו, נמחק. החיוב הזה מתחדש בכל רגע ורגע, הוא מתחדש בכל שעה ושעה. אז אני אומר מה שרב שמש קופ אומר בשפה שלי, לא, החיוב הזה כאילו נולד בשעה שקראתנו ברית, בשעה שקנינו את החצר הזה, בשעה שהחלטנו לגור זה ליד זה, אז נוצר החיוב. וכאילו זה לא חיוב שמתחדש בכל שעה ושעה. שתי הדרכים קשים בעיניי, ולכן אני רוצה לומר לכם הדרך שאני רואה סוגיה זו. ואלה התלמידים שבינינו שכבר שומעים שיעורים שלי הרבה זמן, אולי תכירו איזשהו טביעות אצבע בסברה שאני אומר עכשיו, משום שזה הגישה שלי בהרבה סוגיות בחושן משפט. אז הכולל שלנו בירושלים, אני מלמד בכמה וכמה מוסדות תורניים, אבל הכולל העיקרי שלי אנחנו לומדים חושן משפט, ולכן שם אני חוזר על היסודות האלה הרבה, פחות כאן בישיבה, משום שאנחנו לומדים מגוון של מסכתות וסוגיות רבות. אני חושב שהדין של הזקריה מתחיל בסברה ונגמר בתקנה, מתחיל בתחום האיסורי אבל מתפתח לדין ממוני. תחילת הדברים בתחום האיסורי, אסור לאדם לגרום נזק לחברו, והנזק הזה הרוחני המופשט שאיננו מתבטא בשינוי בגוף הממון, זה המחלוקת אם הזק יהיה שמי הזק או לא שמי הזק. הנזק שאדם גורם לחברו כאשר הוא לא נוגע בשלו, הוא לא הורס, הוא לא שובר, הוא לא שורף, הוא מסתכל, אם אפשר לקרוא לזה נזק, זה המחלוקת אם הזק יהיה הווה הזק או לא הווה הזק. מה עשיתי לך? לא שברתי, לא הזקתי, לא שרפתי, לא נגעתי בשלך. אומר שכן שני, אתה נוגע ביום יום בעובדה שאתה מסתכל לתוך הבית שלי, או שאתה יכול לסתכל בתוך הבית שלי, זה נתפס כנזק ממשי. זה המחלוקת הזק יהיה שמי הזק או לא שמי הזק. ולפי כל הפירושים הזק ויש מהזק, ואסור לאדם לגרום גם את הנזק הזה לחברו, והוא מצווה להימנע מלגרום את הנזק הזה לחברו. איך? כאן איסור הופך לממון. וחכמים אמרו, מכיוון שדרך היחידה הסבירה למנוע את הנזק הזה על ידי בניית מחיצה, אתם חייבים, כל אחד חייב לחברו לבנות מחיצה. אז הדין הזה תחילתו בתחום האיסורי, באיסור לגרום נזק לשכן או לכל אדם, ומכיוון שהדרך היחידה למנוע את הנזק הזה הוא על ידי הוצאת ממון ובניית קיר, אז האיסור הופך לממון והסברה הופכת לתקנה. ומכיוון שהחכמים באו לחייב את השכנים לבנות קיר באמצע, הם גם נאלצו לקבוע איזה קיר, כמה גבוה, כמה עבה, מה היה אופיו של הקיר הזה. משום שבדיני ממונות, כאשר אנחנו מטילים חובה על אנשים, החובה הזו צריכה להיות מוגדרת וברורה וחתוכה. ולכן מה שמתחיל בסברה נגמר בתקנה, מה שמתחיל באיסור ממוני מתפתח והופך להיות, מה שמתחיל בתחום האיסורי מתפתח והופך להיות דין ממוני. אז רק להזכיר לתלמידים הוותיקים בינינו, בהרבה תחומים, בעיקר בדיני הראיות, יש פולמוס גדול במחווה הש"ס, מה זה מיגו? כאשר אדם טוען טענה מסוימת בבית דין, ואנחנו לא יודעים אם הוא דובר אמת או שקר, אנחנו אומרים, אילו היה רוצה לשקר, היה מציג טענות הרבה יותר מועילות, הרבה יותר משכנעות, אז למה הוא בוחר בטענה קלושה? ולכן זה מוכיח שוודאי אומר אמת. אילו היה שקרן, היה בוחר בטענות יותר מועילות. והאחרונים מסתפקים, זה ראיה? אז גדולי ראשי ישיבות בדורות אחרונים אמרו, מושג חדש, כוח הטענה זה לא ראיה, אלא מכל זכות שאדם יכול לזכות בטענה כלשהי, אנחנו נותן לו את הזכות האלה, לא חשוב איזה טענה ייתן. זה כל כך לא מתיישב על הלב. מה זה כוח הטענה? ואני אומר, ודאי שאי אפשר לומר שזה בירור. לא כל אחד מתוחכם לדעת איזה טענות הכי מועילות לו, ואולי הוא עם הארץ וכלל לא יודע איזה טענות משכנעות ואיזה לא, ואולי הוא למד כבר מסכת בבא בתרא ובבא מציעא, והוא כבר גילה את הסוד של מיגו, והוא כבר יודע שלא חשוב איזה טענה אני אתן, לעולם אני אזכה במה שיכולתי לזכות על ידי טענות אחרות, אז למה לא להתאמץ לטעון טענות אחרות? ולכן גם פה אני אומר, באופן בסיסי אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאדם שבא לבית דין יודע מה לטעון, ואם הוא לא יודע הוא התייעץ ועשה שיעורי בית. באופן בסיסי ניתן להניח שברוב המקרים אדם יודע מה הוא רוצה להשיג, והוא יודע איזה טענות לטעון כדי להשיג את מבוקשו. ולכן אם הוא לא מציג את הטענות המועילות ביותר, יש כאן לפחות רגליים לדבר שהוא דובר אמת, הוא לא מוכן לשקר. אבל ברור שאי אפשר לקרוא לזה ראיה. ולכן מה שמתחיל בטענה נגמר בתקנה. משקבעו חכמים שאדם נאמן במיגו, בית דין כבר לא מוסמך להתרשם האם הזה, האיש הזה חכם, יודע מה לטעון או לא. זה כבר הופך לדין קבוע. אותו דבר חזקת ג' שנים, פרק ג' של בבא בתרא, אני לא יודע מה התוכנית הלימודים של ישיבה, אם אנחנו נגיע לפרק ג', חזקת ג' שנים, אדם שיושב בשדה 3 שנים ואף אחד לא מחה בו, אחרי 3 שנים מגיע מישהו עם הוכחות, הבית הזה היה שלי, חצר הזה היה שלי, תגנב, תסדלק. אומר זה שיושב בשדה, שיושב בבית, אני גר פה שנים רבות, אני קניתי את הבית הזה. איפה השטר שלך? חז"ל אומרים, יותר מ3 שנים אנשים לא שומרים שטרות. איבדתי את השטר, כמה זמן אתה חושב שאני אשמור את השטר שלי? באותם הימים לא היה רישום בטאבו, אי אפשר היה לבדוק בטאבו. חזל אומרים, שלוש שנים שתקת, איפה היית? הלכת לישון כמו חוני המאגר, איפה היית? שלוש שנים הוא יושב בבית ולא לא טבעת, לא מחית, ולכן אנחנו אומרים, עליך להביא ראיה. הוא יושב בבית, אנחנו נעמיד את הבית בחזקתו. למה? כי לא סביר שאדם רואה את חברו בתוך הבית שלו שלוש שנים, והוא לא מקים כל זעקה. הרמב"ן כותב את הסברה הזו. קצות החושן מבין עמוק יוסף, זה תקנה, זה לא סברה. אני אומר, תחילתו סברה, וסופו של תקנה. כי אי אפשר לקבוע מסמרות ונאמר בדיוק שלוש שנים. שנתיים וחצי זה לא ראיה, שלוש שנים ויום אחד זה כן ראיה. ולכן בדיני ממונות סברות הופכים להיות תקנות בסופו של דבר. יש שרירותיות בקביעה שהכל תלוי בשלוש שנים. יותר משלוש שנים אדם לא שומר שטרות, זה כל כך אינדיבידואלי. בבית שלי יש טבע מוזר, ניירת מתעדה. אני מקבל מכתבים מכל העולם, אחרי יומיים שלוש אני לא אמצא אותם. בית שלי מלא צטלך כאלה. לפעמים אני מוציא מהכיס הצטל הלא נכון, ויש לי את השיעור שמעתי שושום ולא השיעור הנכון, ואז אני צריך להישן על זיכרוני. אני מכיר אנשים שאחרי 10 שנים ימצאו את הפתק של ניקוי יבש שקיבלו לפני 10 שנים. ולכן כשחזר אומרים יותר משלוש שנים אי אפשר לצפות מאדם להוציא שטר, איבדתי את השטר, יש פה משהו שרירותי. שנתיים וחצי כן, שלוש לא. ולכן מה שמתחיל בסברה משכנעת בסופו של דבר הופכת לתקנה. כך במיגו, כך בחזקת גימל שונים, כך גם בהזק ראייה, כך גם בהזק ראייה. אז תחילת העניין, אסור לך לגרום נזק לחבר, אסור לך להסתכל לתוך החצר שלו. אבל מן התורה, ללא הכוח של תקנת חכמים, מי אומר שאני צריך לבנות מחיצה? שער אולי לפתור את הבעיה, אני ישבה, אני דור נדר, אני לא אסתכל לחצר שלך. חזל הופכים דין איסורי לדין ממוני. אתה צריך לבנות מחיצה. איזה גובה? איזה סוג מחיצה? מי אמור לשלם למחיצה? זה הופך להיות תקנה. ולכן תחילתו איסור, בסופו ממון. אז מצד אחד, הדין הזה לא מופיע בפרק ב' של מסכת בבא בתרא. כל הדינים בפרק ב' מדובר בהזק ממשי, שורשי האילן שלי שמזיקים לבור המים שלך. אתה חופר בור מים והמים החלחלים לאדמה ויזדיקו לקיר בבית שלי. בור המים שלך יגרום לי רטיבות. אז כל הערכות בפרק ב' של נזקי שכנים מדובר בהם בנזק ממשי, גופני, מוחשי, מה שאין כן הזק ריה. ולכן הזק ריה מצד אחד זה איסורי, ולכן זה כתוב בדיני נזיקין שיניין ח', אבל זה הופך להיות דין של יחסי שכנים ולא של נזקי שכנים. וכמו השאלה מי אמור לבנות בית שער, מי אמור לבנות את הקיר שחוצץ, שמחלק בין שתי חצרות. ולכן גם דין איסורי, איסור להזיק, וגם דין ממוני שהופך להיות דין של יחסי שכנים ולאו דווקא נזקי שכנים, כי הנזק הזה שונה מכל יתר נזקי השכנים שבפרק ב', שכולם נזיקים מוחשיים, נזק לבור, נזק לקיר, נזק לעצים וכדומה. ומכיוון שהדין הזה הופך להיות בסופו של דבר דין ממוני, דינו ככל שאר דיני הממון, ולכן מועילה מכילה. וזה הסבר של דברי הראש, שיש מכילה. הרבה סוגיות אפשר להבין בדרך הזו. אז הראש כותב בסימן ה' בפרק ראשון של מסכת בבא בתרא, מה הדין כאשר השכן, אחד השכנים אומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה שאתה תשתתף, אני אבנה בשטח שלי, לא בשטח המשותף בין שתי חצרות, אני אבנה קיר בהוצה בדפנה. הוצה בדפנה זה קיר מאוד דק, מאוד חלש. חזל אומרים הוצה בדפנה לא, אבל טוען שכן אחד, אני לא מבקש השתתפות, מה אכפת לך? אני בונה את הקיר לגמרי בשטח שלי ולא יהיה זה קיר, אני לא אוכל להסתכל בתוך החצר שלך. האם זה מועיל או לא? הראש אומר לא מועיל. אבל למה לא מועיל? כי השכן מעבר השני של הקיר אומר הקיר הזה יפול מהר, הוא לא קיר יציב, הוא לא קיר חזק, ואני לא רוצה להתעסק איתך כל הזמן, אני צריך לצבור אותך לבייסדן וללכת לבית משפט, הקיר נפל, ולכן אני דורש תבנה קיר טוב באמצע בהשתתפות שלי, אני תורם חלק מהחצר שלי ואני תורם את הכסף. אז אילולי תקנת חכמים הדין הזה לא מובן, הדין הזה לא מובן. אני מצווה למנוע איזה קריאה, איך אתה יכול להכתיב לי איך אני מונע איזה קריאה? אתה מטיל עליי הוצאות ממון, אני יכול ב-200 שקל לבנות קיר של הוצה ודפנה ואין לך איזה קריאה. איזה מין טענה זו? לא רוצה להתעסק איתך, אני מבטיח שלא תצטרך להתעסק איתי. מה זכותך לכפות עליי הוצאות ממון כדי שלא תנזק באיזה קריאה? הקיר שאני אבנה ימנע איזה קריאה. שאלה נוספת או סיבה נוספת שיש בדברי הראשונים, טעם נוסף שהוא לא יכול לומר אני אבנה בשטח שלי קיר בהוצה ודפנה, השכן מעבר שני של הקיר יאמר לא, אני רוצה קיר באמצע ואני רוצה להשתתף כי אני רוצה להשתמש בחלק השני של הקיר לתלות חפיצים, אני רוצה לתלות שם כלי עבודה של החצר, אבל הקיר הזה נועד למנוע איזה קריאה. מה זה קשור אליי? אתה רוצה לתלות חפיצים תבנה אתה, אבל איך אתה כופה עליי הוצאות ממון? אני רוצה לבנות את הקיר בשטח שלי בהוצה ודפנה. אומר שכן לא, אבל אם הקיר יש שלך אתה יכול למנוע ממני לעשות בו שימוש, אני רוצה לעשות בו שימוש. וזה מוכיח שהדין הזה שמקורו באיזה קריאה כבר חורג מעבר לתחום של איזה קריאה, וזה כבר הופך להיות דין של יחסי שכנים. כדי למנוע איזה קריאה תקנו חזל, צריך לבנות מחיצה. מי אמור לבנות? שני הצדדים, השתתפות שווה. ומכאן ואילך השכן כבר יכול לטעון, מכיוון שקבעו חכמים שאנחנו בונים קיר משותף, אני רוצה קיר משותף, אני רוצה לעשות שימוש בחלק השני של הקיר. אז אילו היינו נשארים בתחום של איזה קריאה בלבד, ברור כשמש ששכן יכול לומר אני לא מבקש ממך פרוטה, אני בונה קיר בשטח שלי ואני אבנה את המקיר איך שאני רוצה, ואתה לא יכול לכפות עליי איזה קיר לבנות. אם הקיר ייפול רק תרים עליי טלפון, אני אחזור ואבנה אותו, ואין הדין כן. אז זה מוכיח שהדין הזה כבר הופך להיות דין ממוני של יחסי שכנים, של חיובים הדדיים של שכנים, כמו בית שער, כמו גדר שמקיף את כל החצר, כמו ועד בית, כמו הוצאות משותפות בשטח משותף. ומעבר לאיזה קריאה זה כבר הופך להיות דין ממוני לכל דבר ועניין, ולכן זה הסיבה שמועילה מכילה כמו בכל יתר יחסי השכנים ויחסי הממון שבין שני צדדים. כך נראה לעניות דעתי בשורש הסוגיה הזו, וזה מבט קצת חדש על הסוגיה שמסביר הרבה הרבה סוגיות. אז אני חושב כדאי לבדוק את המקורות. את הסוגיה הזו אל תחפשו במיחס אושר מסכת בבא בתרא, יש שם דיונים על איזה קריאה, אבל לא מה שאמרתי היום, הרבה פחות ממה שאמרתי היום. רוב מה שאמרתי היום מופיע במיחס אושר על התוירו במהדורה החדשה, פרשת בלק, יש סימן על איזה קריאה, הסימן הזה מופיע רק בחלקו במנחת אשר על מסכת בבא בתרא. שנזכה להגדיל תורה ולהדירה, שנזכה לסייעתא דשמיא. בכאב לב, לפני שבועיים הלכתי לנחם משפחה של אחד מהתלמידים העיקרים שלנו, אמנם לפני שנים, גלעד אלמליח, שנפל בלבנון, היה תלמיד של הישיבה שלנו, אני זוכר אותו מכאן. הוא גם היה הרבה מגיע לשיעור שלי שבת אחר הצהריים, בחור מיוחד, שיר אישה וחמישה ילדים, בכאב גדול, הקרבנו כבר כמה וכמה בוגרים שלנו. אז כולנו בתפילה שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, והמלחמה תיגמר, והמלחמה תיגמר בטוב, והקדוש ברוך הוא ידיר אויבינו תחתינו, ושנזכה ונתתי שלום בארץ ושבתם ואין מחריד, ונשמע בשורות טובות, ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.